כן, אנחנו התחלנו פרק ג' בחלקי הזהירות. כפי שהסברנו למושג השלם שנקרא זהירות, כפי שביארנו אותו בפרק ב' בביאור מידת הזהירות, המושג השלם הזה, הוא מתחלק, הוא צריך להתחלק, כן? ושיננתם לבניך שיהיו דברי תורה שנונים ומחודדים. יש מסבירים, שנונים וחודדים מחולקים לפרטים. כלומר, אל תסתפק ברושם כללי על הדבר, אלא תפרק ותחלק אותו להרבה חלקים. ככל שיותר תפרק ותחלק, כך סוף סוף גם הכלל יהיה מובן לך יותר. Okay. כפי אחת המידות שהתורה נדרשת בהם, כלל, פרט, כלל. מתחילים בכלל, המפגש עם המושג הכללי, זה יוצר את הרושם הנשמתי. כי הנשמה ניזונה מכללים, הנשמה. ניזונה מאור הכלל, אבל אחרי שהנשמה ניזונה ומתרשמת מן הכלל, הגיע תור הפרטים, שזה כבר מיועד לתודעה יותר תחתונה, שהיא נפגשת עם הכלל, אבל בצורתו המפורטת, המפורקת, ואז חוזרים ומכלילים. גם אחרי הפירוק, מכיוון שהייתה כבר התרשמות פנימית כללית, ההתרשמות הנשמתית לא מניחה לפירוק להישאר פירוק, כן? אלא היא חוזרת ומחברת אותו חזרה, ואז נולד הכלל עוד פעם, אבל בצורה של תודעה הרבה יותר עמוקה. אז זה נקרא כלל, מתחילים בכלל, רושם כללי, פרק ב' מביאור מידת הזהירות. משם יורדים לחלקים, זה הפרט. אבל מובטח לנו שבירידה כזו, כן, מתוך הכלל, לא נשאר בפרטים. מרוב עצים לא רואים את היער, אלא עדיין גם עולם הפרטים, יחסי הגומלין בין הפרטים יהיו מובנים לנו, הפרטים ילכו ויבנו את מושג הכלל ואת ההתרשמות הפנימית שלו ביתר עוז, בעוצמה גדולה, זה דרך הלימוד בכלל, אופן כללי. ככה זה. אז זה פרק ג' חלקי הזהירות. מדברים כבר לחלקים. הנה רוצה לפקח על עצמו, שתיים הנה, השקפות, הצריכות לו. כן? אז הנה, כדי לבנות את מידת הזהירות, כדי להשיג אותה כמידה בתוך הנפש, כדי שהמידה הזו תימצא בנפשנו, ותהיה פעילה, שתוכל לעשות פעולתה ותפקידה, יש שתי השקפות שנדרשות. מה הן? אחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. אם כן, ידיעת הטוב והרע. כן? ידיעת הטוב והרע, כל אחד כשלעצמו, אבל כפי שאנחנו רואים פה, כל אחד מתברר מתוך חברו. ידיעת מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס. כלומר, אפשר ללמוד את הטוב בשתי אופנים, וגם את הרע בשתי אופנים. אפשר ללמוד את הטוב כשלעצמו, הטוב הוא א', ב', ג', ד'. אבל לא פחות מזה, אפשר ללמוד את הטוב מתוך הרע. כן? כל דבר נודע מתוך היפוכו. מתוך הגלות נדע את הגאולה, מתוך השחור נדע את הלבן. הדרכים שלנו בעולם הזה להכיר כל דבר ודבר, זה בעיקר, כן, הכרה יחסית. כלומר, מה היחס בינו לבין היפוכו? אתה רוצה לדעת מה זה לבן? כן, אז תניח לצידו את השחור. כלומר, הלבן מקבל את ההגדרה ואת השם לבן, בעולם הזה לפחות. ודאי שבעולמות העליונים הלבן יש לו שם בפני עצמו, והוא לא צריך את השחור כדי לקבל את ההגדרה העצמית שלו, ודאי שלא. אבל בעולמנו זה, אנחנו רואים שאין חכם כבעל ניסיון. הניסיון הוא דבר מאוד חשוב. כן? ההתנסות, דבר מאוד חשוב. פשוט שבוע כתוב, לגבי איסורי תומעה של כהנים, תומעת מת וכן הלאה. אז כתוב, דווקא בני אהרון ולא בנות אהרון. אז מביאים חזל, למה דווקא בני אהרון אסורים בתומעת מת, ובנות אהרון מותרות, לא רק מותרות, חייבות להתעמל מת. אם יש צורך בזה, ודאי, חייבות. אז הוא חזר, מכיוון שהיא גרמה, הם גרמו מיטה לעולם. כלומר, בגלל שהם גרמו מיטה לעולם, חווה שנתנה לבעלה, לאדם, לאכול מעץ הדעת, על ידי זה גרמה מיטה לעולם. מות תמותון. לכן, היא צריכה להתאמל למת. אז מה הרעיון בזה? למה דווקא חייבו אותה להתאמל למת בגלל שהיא גרמה מיטה לעולם? זאת אומרת, איך בזה שהיא תתאמל למת ותהיה במחיצתו ותראה אותו ותתאמה בו, על ידי זה יתוקן החטא הזה? וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, למה אדם גורם למיטה בעולם? למה היא גרמה לחטא? כי היא לא העריכה מספיק את החיים. אם היא הייתה מעריכה באמת את החיים, היא לא הייתה מביאה למצב כזה. היא באמת הייתה מעריכה את ערך הדבקות באלוקים ושמירת מצוותיו ודבריו, היא לא הייתה מגיעה למצב כזה. ברגע שהיא יורדת הערכה, הצייתנות, הנאמנות לדבר השם יתברך, שזה בעצם התרחקות מן החיים, אז נולדת המיתה. אז כדי שאדם יחזור לאהבת החיים, מה צריכים להראות לו? את המוות. כלומר, שהיא נתמת למת, פירוש הדבר, מחייבים אותה להיות במחיצת המת כדי שתתגעגע לחיים. זה התיקון לגרימת המיתה. התיקון לגרימת המיתה זה להראות לאדם מה הוא גרם. בואו ותסתכלי מה גרמת. הנה, רואה את המת הזה מונח למיתה? את שומעת את כל הצווחות של כל אלו שמתאבלים עליהם? את רואה מה גרמת בעולם? אני רוצה לחיות. אני באמת רוצה לשמור על החיים. אני אעשה הכל כדי שמיתה לא תהיה בעולם. יש ביטוי מסכת מועד קטן, כתוב, אומרים חז"ל, שאבל חייב בכפיית המיתה. זה דין שלא נוהגים אותו היום. אבל כפשוטו, אבל חייב בכפיית המיתה, פירוש הדין הוא שאדם שמתאבל על מיתו, שבעה קרוביו, הוא צריך להפוך את המיתה, לא לשבת עליה, אלא להפוך את המיתה ולהישען עליה. המיתה הפוכה. זה שמסבירים את עומק העניין, למה דווקא אבל צריך להפוך את המיתה? הפיכת המיתה היא בעצם מבטאת, היא בעצם מעוררת את האבל להבנת שורש המוות בעולם. הפיכה. שהופכים את היוצרות, שנותנים משקל גדול מדי לגוף, שנותנים מקום ומשקל גדול מדי לרצונות הפרטיים של האדם, לשרירות ליבו, נגרם במיטה. זה ההיפוך. ההיפוך של היוצרות. לשים את העליונים בתחתוניים ואת התחתוניים בעליונים, להפוך את היוצרות, לבלבל את הסדרים, זה הפיכת המיטה, זה גורם למיטה. אז הפיכת המיטה באה לברר מהו שורש המיטה. כן? כך כתוב גם במבול. למה נקרא שמו מבול? שמבלבל הכל, שמוביל הכל מגבוה לנמוך. זה מידה, כנגד מידה, למעשיהם של אנשי דור המבול. מכיוון שהם הפכו והובילו את הכל מגבוה לנמוך, לקחו את הכוחות הנפשיים הגבוהים שלהם, והוריד אותם נמוך, הם שירתו אצלם מגמות של רשע, של תאוות וכו'. לכן בא מבול שהוביל את הכל מגבוה לנמוך. כמו שאתם הובלתם את הכל מגבוה לנמוך, במובן השלילי של המילה, לא מובן של לעשות דירה לריבונו של עולם בתחתונים. זה גם משמעות של להוביל גבוה לנמוך. אבל פה מבול, המשמעות הזו, להוביל גבוה לנמוך, פירוש דבר שאתה לוקח את הכוחות הנפלאים שבתוכך, ומה אתה עושה איתם? אתה משעבד אותם לכוחות נמוכים ושפלים, בבחינת שפחה תירש גבירתה. או בלשון נתניה, ממש כמכניס ראש המלך בבית הכיסא, כך הוא אומר. לקחת ראש המלך, להכניס בבית הכיסא, זה הביטוי של נתניה. לא שאני בקיא גדול בתניה, אבל זה הדבר בין היחידים שאני זוכר, קראתי זה לפני איזה 15 שנה, באיזה ראש השנה אחד. אז אני ביטוי הזה, ושהוא נכנס לי, לא יצא לי מאז. אז אני אומר אותו, אני מקווה שעוד כתוב שם, אני מקווה שאני לא מדמיין מאיפה, זה כתוב, אם אני שמכיר תניה, כתוב שם תיאור כזה. ממש כמכניס ראש המלך ואת הכיסא, ביטוי חריף שנחרט לי, לא יוצא, ברוך השם, לא יוצא. כל השאר יוצא פחות או יותר. אבל זה אני זוכר משם. חזק, זה ביטוי חזק. ביטוי חזק. טוב, בכל אופן, ענייננו, בואו נחזור לנקודה שלנו. אז אמרנו פה, לפי דברי הרמח"ל, לפחות כך יוצא, זאת אומרת, לא מכריח שזה הפירוש הבלעדי פה, אבל כשאני קורא בדברי הרמח"ל, שתיים מהן השקפות, האחת שהתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו אדם, והרע האמיתי שינוס ממנו, אז יש פה איזה רמיזה שעניין הטוב והרע נלמדים כל אחד בפני עצמו, אבל לא פחות מזה, אחד מחברו. אבל סוף סוף, הבירור של הטוב והרע, הוא צריך להיות בירור כזה, שימו לב, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו. הוא לא כתוב שיתבונן מהו הטוב האמיתי. תכתוב, שיתבונן בו מה הטוב האמיתי. למה אתה אומר מהו הטוב האמיתי שיבחר בו? הבירור צריך להביא אותך לרמת מודעות כזו ובהירות כזו, שאתה כבר רוצה לבחור בו. כשאתה לומד את הרע בבהירות כזו נפלאה, הבירור צריך להיות כזה שהוא כבר מעורר בך את הרצון לנוס ממנו, מן הרע. לא סתם כותב את זה. אני פשוט מסתמך על דברי הגר"א שאמר שכל מילה במסילת ישרים עד פרק י"א היא מדויקת בדווקא. לא יודע אם דווקא פרק י"א אלא יותר, אבל עד פרק י"א מדויקת בדווקא. כל מילה. אז שהוא אומר מהו הטוב האמיתי שיבחר בו, הרי הכוונה שזה נוגע לעוצמת ההתבוננות. כלומר, תתבונן מהו הטוב האמיתי עד כדי כך שתרצה לבחור בו. תתבונן מהו הרע האמיתי עד כדי כך שתרגיש סורו מני פועלי אבן. כלומר, אני רוצה לברוח מהרע הזה. אפילו בשלב ההצטיירותי, כפי שהוא מצטייר לי בראש, אפילו במדרגת הבירור הזו, שעדיין זה רק עיוני, זה רק הצד האדריכלי, נקרא לזה ככה, כבר אני מרגיש שהרצון שלי באי נוחות זז בפנים ואומר, אני לא רוצה את הרע הזה, אני לא רוצה אותו, זה כל כך רע. אני מציב את הפרצוף שלו, כן? זה להבדיל, כמו שעשו לנו הגרמנים, פרוטוקולים של זקני ציון. להציג את היהודי, להבדיל, לפי הבדלות, התאומה יודעת לעשות את זה נהדר. נהדר יודעת לעשות את זה. לצייר את הדברים עוד לפני שבכלל ראית יהודי. הכל מצטייר בדמיון, במחשבה. תעמולה שלמה שתפקידה זה להעמיד את הנושא מול העיניים בצורה המבוזת ביותר. או להבדיל, להציג את הרשע בצורה היפה ביותר. שכולם ירצו להתחבר אליו, להתקרב אליו, ולכת בדרכו, וללמוד ממנו. תלמידיו של בלעם הרשע. להבדיל בקדושה, אותו דבר חל פה לגבי ברור הטוב והרע. Okay. הרב מדבר על זה גם בעניין של התשובה, אגב, התשובה והשלום. בנספחים של אורות התשובה, תסתכלו שם בספרים הצהובים, יש שם מאמר שנקרא התשובה והשלום. שם הוא מסביר, נדמה לי שזה מאמר התשובה והשלום, הוא אומר שאחת הסיבות, אחת הסיבות לכך שאנשים לא חפצים להיכנס אל הקודש, זה בגלל הדימוי של התשובה. הדימוי של התשובה, איך היא מתדמת, איך היא נתפסת בדמיונם של אנשים, שאומרים להם בוא תחזור בתשובה, מה הוא רואה מול עיניו? איך הוא הבין את זה? מה דמיונו אומר לו אודות המושג הזה? עכשיו יעשו לי כרביקה, עכשיו אני אשתיק לחיות, עכשיו... זה אחת הבעיות הגדולות. הדימוי של התשובה. אותו דבר פה, הדימוי של הטוב והרע. כן? הכל נעוץ בזה, צריך לדעת. הדימוי של הטוב, מהו הטוב האמיתי? שיבחר בו אדם. מהו הרע שיסור ממנו? כן? זה נקודת המוצא. כן? שכלול של הציור המחשבתי והדמיוני, כוח המדמה וכוח השכלי וכוח המרגיש, ומלא כוח המתעורר, מתעורר, כן? ארבעת חלקי הנפש האלו, כן? שכלי, מדמה, מתעורר ומרגיש, ארבעת החלקים האלו נפעלים מכוח הבירור השכלי של מה הטוב ומה הרע, והנה אני כבר נמצא על פתחו של המעשה, וממלא עכשיו, השלב השני, מה הוא? אמר שני חלקים יש, נכון? אז ההשקפה הראשונה היא מה הוא טוב ומה הוא רע. עד כדי התעוררות פנימית. עכשיו אתה בא עם זה, עם ההתעוררות הפנימית הזו, אולי אתה בא אל גבול המעשה. עכשיו אתה נפגש עם מעשה היומיום שלך. עכשיו אתה מתחיל לבדוק ולזכור את כל הזירה המעשית שלך. הכל מפוקח, כי יש לך עכשיו פרוג'קטור, כן, שמסוגל להאיר את כל החדר. הנה, עכשיו יש פה אור, מאיר את כל החדר. היה חסר מנורה פה, אני יודע מה, כן, אז היה כבר מאיר 80% מהחדר. יש 20% שהם לא מפוקחים, 20% שהם צל, שטח הפקר שיכולים להתרחש שם דברים שאתה לא רואה אותם. ויתכן שאפילו בניגוד לרצונך. יכול להיות. אבל פה, אחרי שיש לך את הפרוג'קטור האדיר של ידיעת הטוב והרע, ואני מניח שאנחנו מרגישים את זה, פשוט כדי שזה לא יישמע, כל אחד מאיתנו מרגיש מתי הוא יוצא משיעור, או לומד משהו שחודר לעומק לבבו, הוא מרגיש שהוא יוצא לחיים, עכשיו פתאום הוא יוצא עם איזה פנס. הוא יוצא עם משהו, נכון, לא תמיד הפנס דולק לאורך זמן, נכון? יכול להיות לפעמים. צריך לדעת איך להמשיך, כן, את הבערה הפנימית. זה נכון, זה נכון. אבל אנחנו לא נוכל להכחיש שלא פעם אנחנו יוצאים לחיים, אנחנו מרגישים שפה על הראש יש לנו, כן, פנס. כמו הפנס של הקורים, אלו ששמים פה את ה... כן, הפנס על הראש במנהרות. הם רואים מה קורה לפני. ממש נר לרגלי דבריך, אתה פתאום מרגיש שאתה מפוקח. אתה מפוקח ומפקח, פשוט. אז מתוך הבחינה, ההתבוננות הראשונה, אנחנו שם מגיעים לחלק השני. כמובן שהוא סוף דבר. כן, שהוא באמת החותם התחתון של מידת הזהירות, אחרי הזהירות במחשבה, כן, הזהירות מן הרע במחשבה, המחשבתי שמורה מן הרע, ומתקשרת לטוב, עכשיו הזהירות במעשה, הזהירות במעשה, עם אמות המידה של טוב ורע, כפי שנצטיירו בשכל, בדמיון, ברגש וברצון, אמות המידה של הטוב והרע הזה, עכשיו הן שופטות את המציאות. זה המעשים, זה החלק השני. והשנית, על המעשים אשר הוא עושה לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. במילים אחרות, אותם המעשים שהוא עושה, הרי איך הוא עושה את המעשים שלו? הוא עושה אותם עם כוחות הנפש. כן? המעשים שהוא עושה זה כוחות חיים שיוצאים אל הפועל, זה ודאי. כן? נכון שיש מעשים שאדם עושה כמעשה קוף ואלמה, אבל זה גם לא מצוי אצל אדם. אדם בדרך כלל, 99.9 מבני אדם, את המעשים שלהם הם עושים עם איזשהו תודעה. עם איזשהו, הם עושים מכוח משהו. רגש, דמיון, מידה מסוימת. כוחות חיים פועלים בתוכך. המעשה שאתה עושה הוא מתהווה כתוצאה מכוחות חיים שעושים את דרכם החוצה. לא יעלה על הדעת. מה שהוא אומר כאן, זה השלב הבא, השני. לא יעלה על הדעת שכוח חיים יבטא את עצמו בצורה מעשית, ילביש את עצמו בספירת המלכות, בספירת העשייה, בעולם העשייה, לא יעלה על הדעת שהוא יתלבש ויופיע החוצה, לפני שדן ושפט אותו השופט הזה, הראשון. יש פה שופטים ושוטרים. כלומר, השופט זה החלק הראשון, שיתבונן מהו הטוב ומה אמיתי. זה הצד השיפוטי, זה הצד המחוקק. זה ידיעת הטוב והרע בשכל. ידיעת הטוב והרע בשכל היא שופטת את המעשים. זה נקרא בשעריך, בשערי המעשה. מעשה לא יצא אל הפועל. אנחנו נראה במידת הנקיות, במידת הנקיות, שם אנחנו פוגשים את הנקיות במדרגות הרבה יותר גבוהות. במדרגת התארה עוד יותר, כן? הניקיון והדיקיון הזה הוא עד מדרגות מאוד פנימיות, אבל פה בזהירות לא יכול להיות שיהיה מעשה שיעשה בלי שהוא נשפט, כן? שיפוט זהיר ומדויק על ידי ידיעת הטוב והרע. זה מדרגה כמובן. אנחנו מסתכלים על המדרגה הזו, שואלים את עצמנו, ריבונו, איפה הלכנו ואיפה זה? כל פעולה שהוא עושה, לא יתנועה שום תנועה לפני ש... זה לא פשוט. אנחנו מבינים את ההיגיון הפנימי שיש ברעיון הזה. מבינים אותו, משתוקקים אליו, יכול להיות שאפילו חווינו, כמו שאמרתי, חוויה של פיקוח, כתוצאה מלימוד מעמיק וחודר ששכנע אותנו ועורר את, רגוש... את... את רצוננו. לא, לא, לא ריקו מכם, זה לא דבר שהוא ריק מאיתה. ברור שכל אחד זכה לכמה וכמה חוויות מן הסוג הזה, אבל זה צורת הדברים. כלומר, לא לחסר מהציור השלם שלהם, כפי שהוא מופיע כאן. כן. כן, לא, זה, לא, זה לא שלא חושב. גם שהוא עושה את הפעולות בלי התבוננות, אי אפשר להגיד שהוא פועל סתם באופן מכני. יש פה כוחות חיים שמושכים אותו להתנהג כך, לא להיות זהיר. אתה לא יכול להגיד שהוא עושה זה סתם, ישן, כן? כי ישן דמי. בדי שלא. יש פה כוחות חיים, כוח המדמה שלו. אם אתה תבדוק למה הוא מתנהג כבהמה, אם תבדוק למה אדם הוא לא זהיר, אדם לא זהיר, מכוח מה הוא פועל, אילו כוחות חיים, כוחות חיים בתוך נפשו, שלא זכו לבירור ולשיפוט האלוקי. לכן הם מופיעים בצורה מקולקלת כזו. אבל ודאי שזה כוחות חיים. אין שבספק שזה כוחות חיים. מה? לא משנה. אבל זה כוחות חיים. זה אמביציות. זה כישרונות. זה מה שאתה לא רוצה. זה כוחות חיים נפלאים אגב. זה שכל. זה הרבה, זה הרבה פעמים. הרבה רשעים הם משתמשים עם שכל. שכל גאוני. גאוני. מה אתה חושב? ודאי שהם פחות מהבהמות. אבל בגלל זה אתה יכול להגיד שהם עושים את המעשים שלהם בעיניים סגורות, כן? בלי לדעת מה הם, כן? ודאי שהם יודעים. יש להם כוחות, זה כוחות יצירה אדירים וגדולים. מבני בניו של בני ברק למדו תורה, של המן למדו תורה בבני ברק. אלו אנשים גדולים. הרשעים הגדולים האלו הם אנשים חכמים מאוד. חכמים מאוד. עם מידות נפשיות מאוד חזקות ועמוקות. לא דווקא חיוביות, כן? אבל כוחות נפש עצומים. זה לא מכניקה, זה לא רובוטים, זה לא הגולים מפראג. זה לא... צריך להבין. למרות שתוצאות הן קשות ואיומות, ויש פה כוחות חיים. כן. ככל שאדם הוא יותר גדול בכוחות נפש, אגב, ככל שאדם הוא יותר חזק בכוחות נפש, הוא צריך יותר ויותר את התבונן מהו הטוב האמיתי. אדם כזה שמסתובב בלי הידיעה הזו, זה ממש שור מועד. פשוט שור מועד, זה סכנת נפשות. צריך להרחיק אותו מהחברה האנושית. זה דבר נורא. ככל שאדם יותר חזק בכוחותיו הנפשיים, הוא חייב יותר ללמוד. מה זה טוב ומה זה רע? כל אחד צריך לעשות את הבירור הזה לעצמו. אנחנו רואים, במהלך השנים, אנחנו רואים בעלי תשובה שמגיעים למקום הזה. אנשים עם כוחות פנטסטיים. אני רואה אדם כזה, אני מפחד ממנו. אני אומר, אם עכשיו הוא לא ימסור את עצמו ללימוד כמה שנים, אני לא רוצה להיות לידו. פשוט פחד להיות לידו. אני רואה לאן זה יכול להגיע. ברוך השם. רוב האנשים שמגיעים לכאן, בעלי תשובה, הם כוחות נפלאים, הם מוסרים את עצמם לטיפולה של התורה. לא תמיד בצורה משביעת רצון. יש פעמים שאנחנו רואים את הבחורים האלו כאן מתהלכים כמו פילים בחנות חרסינה, וקצת שוברים, זה לא פשוט, זה מראה לא פשוט. הרי לא פשוט, אני מדבר פה על 15 שנים האחרונות, כן, מניסיון של 15 שנה. הגיעו לפה בחורים שבפירוש היו פילים משתוללים בחנות חרסינה. למרות שהם באו פה כדי ללמוד פרק בהלכות מוסר, באו להתעדן, אבל בתהליך העידון עצמו, שברו כמה חרסינה פה. זה לא פשוט. אנשים מאוד מאוד חזקים שהם יצליחו, חלקם יצליחו ברוך השם, אנחנו רואים מהם ברכה היום אחרי שנים, אבל אם יצליחו באמת לתעל את כוחות הנפש שלהם לקדושה, אנשים שיכולים לבנות עולם לא, ממש לקרב את ביאת המשיח בצורה בלתי רגילה. לא תמיד אנחנו יכולים לטפל בהם אגב. יש מצבים שאנחנו ממליצים אפילו, okay. חבר'ה כאלה שאין לנו את הכוחות לטפל בהם. אנחנו ממליצים למסגרות אחרות שיותר רגילים לעבוד עם אנשים כאלה. חלקם מצליחים פחות או יותר, אבל בסך הכל זו סוגיה מאוד מורכבת. שמות של תאו, דברים מאוד לא פשוטים, כוחות נפש מופלאים, אבל מאוד לא מוצבים, מאוד לא מוצבים. אז חייבים להיכנס למהלך של השקפה הזו שהתבונן מה הטוב אמיתי שפחה בעודם והרע אמיתי שינוס ממנו, והשנית על המעשים, עכשיו זה המקום לבחון את המעשים, כן? אשר הוא עושה. עכשיו המעשים אשר הוא עושה, לראות האם הם מכלל הטוב או מכלל הרע, האם שייכים, כן? האם, כן? תחת איזה הגדרה אפשר לשים את המעשים האלו? תחת הגדרת הטוב או רע, כפי ששתי המושגים האלה התבררו לפני כן. יש לי אל מה להשוות, כן? אל מי תדמיוני, יאמר אל. כלומר, אל מי אנחנו משווים את המעשים? או, את הקדוש ברוך הוא אפשר לשוות לכלום. אין שום אמת מידה שיכולה לשפוט אותו. אפשר לשפוט את הקדוש ברוך הוא לפי זה אמת מידה? ודאי שלא. כן? אל מי תדמיוני? ודאי שלא. אבל, פה יש לנו נקודת דימוי. ידיעת הטוב והרע זה נקודת, כן, הדימוי, הקריטריון, קנה המידה, שמולו צריך להיבחן כל מעשה. כן? על פיו יישק דבר. איש לא ירים ידיו ורגליו מבלעדי הידיעה של הטוב והרע. זה נקודת השוואה. כן. תחשבו כמה מסכן אדם שמתהלך בלי קנה מידה כזה. נו, אז מה? כל המעשים שלו זה איזשהו... כן. בלי תואר ובלי צורה. סתם, סתם, פועל, פועל. בשרירות ליבי אלך, מה שנקרא, לפי מה שליבי רואה. כן, לפי מה שליבי רואה. זרימת החיים הספונטנית, כל התהפוכות הפנימיות שיש בנפש, יום עסל, יום בסל, יום עושה ככה, מחר עושה ככה, שום סדר, שום מבנה, בלי צורה, בלי תואר. כל חייו מתנהלים באופן אקראי לחלוטין. כמו איזה נהר שעלה על גדותיו, אין לו אפיק, הוא לא זורם לשום מקום. סתם, שוטף שטחים נרחבים, מציף מדינות, קורא את הכל. מה זה פה? יש לזה צורה? ודאי שלא. אנחנו חייבים לצייר את ידיעת הטוב והרע, כדי שזה יהיה הכוח המושך, כן, אל תכלית הגונה. והשנית על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם מכלל הטוב ומכלל הרע. וזה בשעת מעשה, ושלא בשעת מעשה. כלומר, הפיקוח על עולם המעשי, הוא צריך להיות פיקוח נרחב. ידיעת הטוב והרע זה פנס שהוא מאיר אחורה וקדימה. כן? יש פה ידיעה עמוקה, כבר דיברנו על זה מקודם, שהידיעה צריכה להיות עד כדי עומק כזה, שמכוחה האדם בוחר בטוב ורוצה לנוס מן הרע. אבל בואו נראה עד לאן מגיעה הידיעה הזו. לפי דברי הרמח"ל פרעה, ידיעת הטוב והרע היא צריכה להיות כזו חודרנית, שהיא שולחת את קרניה אל העבר היותר רחוק. סופר על רבי למלך מליזנסק, שהיה עושה תשובה על הכאב שהוא גרם לאמו בשעה שינק ממנה, כן? בשנתו הראשונה, 24 חודש, שנתיים, עד שנגמל. על הכאב שהוא היה גורם לה, אנחנו מבינים בכלל. אנחנו מבינים מה מדובר כאן. עד לאן אהבת הטוב שלו התפשטה. לסלק את כל חלקי הצער שהוא גרם, גם במזיד, גם בשוגג, גם צער שהיה בו עונג, הרי אמא מתענגת על כך. ובכל זאת, המעט כאב שהיה לה, אלא שהבליגה על זה, מכיוון שהעונג היה רב מן הכאב, את חלק הכאב הוא הצטער עליו, שהוא התבגר. לא יומן כי סופר. לנו סולחים על זה, זה בסדר, אנחנו לא צריכים... אבל אני רוצה לראות, פשוט מתוך זה אני לומד, עד לאן מתפשטת אהבת הטוב. כן? תבוא אם ותקנח צועד בנה. כלומר, התודעה של הבגרות, התודעה של רבי למרח מליזנס, תודעת הטוב, היא באה ומקנחת את צועד הילדות. כאילו, כן? כל החטאים של הילדות, שאיזה חטאים האלו בכלל? אפשר לקרוא לזה חטאים בכלל? מישהו דן אותך? מישהו שופט אותך כביכול? אבל תודעת הטוב היא למעלה מכל גדרי הדין הרגילים. זו מידת חסידות למעשה, מה שמתגלה שם, ודאי. אבל רק אנחנו רוצים לראות עד לאן יכולה להתפשט תודעת הטוב ואהבת התיקון. עד למקומות ראשית החיים, לתנועת החיים הראשונה, שזו תנועת החיים הראשונה של האדם, היניקה. השלב האוראלי הזה, היניקה, זה תנועת החיים הראשונה. תנועת החיים הראשונה כבר היא צריכה להתנקות, לנקות את כל המסלול, את כל המסלול, מנשימת החיים הראשונה, ועד למקום שבו אני עומד, וזה צד אחד. זה צד אחד. אם כן, הפנס מאיר אל העבר, מצד שני הוא מאיר אל העתיד. הוא גם מאיר, הוא בבחינת איזו חכם הרואה את הנולד. הווה מחשב שכר עבירה והפסדה. זה עוד חשבון. אבל כדאי שאנחנו נהיה מספיק, אני חושב שאנחנו מספיק נבונים כדי להבין שאי אפשר להשיג את המדרגה הזו מיד, רק אנחנו רוצים לראות את הפריסה, את עוצמת ההתפשטות של האור הגדול הזה, כן? כמו שמש שנמצאת בתיכון השמיים, היא מאירה את כל חצי הכדור. היא מאירה את הכל. כלומר, אין נקודה אחת של צל. הכל מואר, התפשטות האור היא מאוד גדולה. ככל שידיעת הטוב והרע יותר עמוקה, יכולים לצפות, שהתפשטות האור תהיה לכל חלקי הזמן. גם לעבר, גם למעשה שעומד לפניי, האמת שלזה הוא מדבר כאן, הוא לא הולך לשלב השלישי של גם על העתיד לבוא. הוא לא מדבר על זה כאן. אולי אנחנו נימנע מלהרחיב את הדיבור בעניין הזה, אף פי שיש רגליים לדבר שגם לזה הוא מתכוון, אבל בשלב הזהירות הוא לא מכניס את זה עדיין. בשלב הזהירות הוא מדבר על התפשטות אל עבר, כן? המעשים שכבר עשה, גם הם עוברים אנליזה ובירור עמוק מאוד. כל המשקעים שנוצרו בעקבות מעשים שנעשו אתמול, שלשום, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, עד הינקות, כל המוני הרשמים הנפשיים האלו, עכשיו הם תחת ההקרנה המבורכת הזו. והם מתחילים להתמוסס, לשחרר את כל הרעלים שלהם, פירוק, באמת פירוק, יוצא מגדר רגיל, מתחולל בדוח הנפש פנימה כתוצאה מהתודעה הזו. הפירוק הזה מעורר תהליכים של תשובה, של וידוי, של חרטה, של עזיבה וקבלה להבא. מדרגות התשובה, ארבעת המדרגות הראשיות, כן? וכל מדרגה ומדרגה, יש לה בחינות שונות, אבל אלו ארבעת המדרגות, אין ספק אם כן, שחדירת האור הזה של ידיעת הטוב והרע, היא חודרת אל מעשי העבר ומחוללת תהליכים של תשובה. מרמחל דבר נוסף בהמשך, והאור הזה גם מפקח על המעשים שאני עומד לפניהם עכשיו. מקל וחומר בעצם. זה מקל וחומר, הייתי אומר. אם הוא מפקח על העבר, ודאי שהוא יפקח על מה זה שהוא עומד לעשות עכשיו. זה מקל וחומר. אבל זה שני חלקי הפיקוח וההתבוננות שהוא מדגיש אותם פה. נראה בלשונו. והשנית על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם מכלל הטוב ומכלל הרע, זה השנית. בתוך זה יש תת נושא, שהוא וזה, הפיקוח על המעשים, יש בו שתי בחינות. וזה בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. בשעת מעשה, מעשה עומד להיפעל, להעשות. כמו שאמרנו, כוח חיים רוצה לגלות את עצמו בצורה מעשית. רגע, רגע, רגע. למי אתה? ומי שלח לך? תעודת זהות בבקשה? איך קוראים לך? קוראים לי רע. מיד לעוף. אין מעבר. אין מעבר. תחזור לאפס גמור. אין מעבר. הכוח הרע הזה שגנוז בתוכך ורוצה להתגלות, עכשיו אתה מתפרק ממנו, את הרע הוא מחזיר, לנו מחזיר את הרע, את הרע הוא מחזיר, כן? למצב הפוטנציאלי של הרע, כי יש בתוכנו את הרע, אבל הוא צריך לחזור למצב פוטנציאלי, כן? מה שנקרא לתהום הרב, נוק ברב, זה ביטוי כזה, כן? כאילו הרע נזרק לתוך התהום, הוא נזרק לתוך הדודה דאיברה, זה דוד נחושת, זה המצב הפוטנציאלי של הרע. הרי בתוכנו יש המון רע, אבל הוא פוטנציאלי. חלקו או רובו לא עולה על דעתנו כלל, חלקו לא עולה על דעתנו, אם היינו יורדים לרבדים הפרוידנים של הנפש, היינו נבלים, זה דבר ידוע. הרבדים הפרוידנים של הנפש, הפנימיים, הלא מודעים, יש שם בפנים דברים קשים מאוד. אין אדם שהוא לא רוצח, אין אדם שהוא לא נואף ברבדים האלו, אין אדם שהוא לא כזה. אנחנו אבל צריכים בעבודת הזהירות לפרק את הרע מהלבוש המעשי, כלומר, אותם לבושים שמאפשרים לו להופיע ברשות הרבים, בעולם הזה, בעולם עשייה, מידת הזהירות מפרקת, לוקחת, מפרידה בין הרע היסודי לבין הלבוש שהוא משתמש בו כדי להתגלות, לוקחת את הלבוש והסוס ומרכיבה את מי עליו? את מרדכי. והמן נדחף אבל וחפוי ראש. הוא צריך להידחף פנימה. כן? זה מקומו. לא מוציא את הראש. כן? אם אפשר לתלות על העץ, בכלל טוב. אבל הוא נדחף החוצה קודם כל. בעולם התיקון, בעולם שבו אנחנו נמצאים כעת, אנחנו לא יכולים לבטל את הרע לגמרי, זה רק לעתיד לבוא. כך כתוב, ומה לשם את עורלת לבבכם. זה הרע הפנימי, שאין לנו אפשרות לבטל אותו. אין לנו אפשרות לבטל אותו, אנחנו רק צריכים להחזיר אותו למצב שהוא לא מבטא את עצמו. לא מצליח להתלבש. אשרי מי ש... זה מידת תהרה. מידת התהרה, כן, שהופיעה עמוק עמוק בהמשך, כן, מידת התהרה היא בעצם סילוק כוח הרע מן המחשבה אפילו. שהוא לא מתלבש אפילו בכלים הדקים ביותר שנקראים מחשבה. אפילו שם הוא לא מתלבש. איפה הוא כן נמצא? הוא אבל וחפוי ראש. הוא נמצא שם בפנים עמוק, עמוק, עמוק. הוא בכלל כמעט ולא מתבטא באופן שמוליד איזה עבירה. לא עבירה במחשבה, לא עבירה ברגש, לא בדמיון, לא במידות, לא במעשים. הוא נמצא עמוק שם במקומות ש... כן, מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל פה דבר על מצב שבו אנחנו באמת כמובן מפקחים ומעמדים שוטר, כן? על פתח המעשים, לבדוק ממה המעשה מורכב. איזה אלמנטים מרכיבים את המעשה הזה? האם זה עולה בקנה אחד עם השיפוטיות של הטוב והרע? ובהתאם לזה, אני מתייחס למעשה. בהתאם לזה. כן. במידת הזהירות עדיין לא. זה במידת החסידות. במידת הזהירות, תראה, במידת הזהירות אנחנו צריכים לתת למעשה תווית הלכתית. אסור מותר. זה מידת הזהירות. אם אנחנו רוצים להיות נאמנים לשלביות של הספר, מידת הזהירות, אנחנו לא ניגשים לבירור הזה עדיין, של איך לקחת את הכוח החיים שנסתבך בחטא ועכשיו להפנות אותו לטוב, זה עבודה שייכת למדרגות אחרות. זה יותר עמוק בתוך הספר. אבל יחד עם זה אני אומר לך, אנחנו בדורנו לא יכולים להפריד את מידת הזהירות ומידת החסידות. מידת הקדושה, סליחה. במידת הקדושה, שם יש תיעול של כוחות החיים לכיוון הטוב. כן? אותו תאווה ששימשה לרע, עכשיו אני לוקח אותה לטוב. זה מידת הקדושה. תאוות האכילה, כל המשקה גרונם של תלמידי חכמים, כאילו מנסח על גבי המזבח. להשתמש בכוח התאווה של הצדיק, כן? בעצם כדי לקדש שם שמיים. זה דבר מופלא ביותר. זה מדרגה גבוהה. בדורנו, קשה מאוד להפריד בין המדרגות. כלומר, בעל תשובה יכול להיות מצד אחד במידת הזהירות, אבל הוא כבר מריח את הריח של הקדושה. אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים, שוב, בעלי תשובה, בדיוק שהייתה לי שיחה לפני השיעור הזה, בעל תשובה יקר, שזו בדיוק הייתה הסוגיה. יש לי כוחות חיים. נכון, נכון. אז השתמשתי בהם לפני כן לדברים אחרים. אבל לא יכול להתכרש לעובדה שאני רוצה לצייר, ואני רוצה לנגן, ואני רוצה... מה אתה רוצה? תן לי הלכה מה לעשות עם הכוחות האלה. שאלה קשה, שאלה נוקבת. אמרתי, אל תפנה את השאלות האלה אליי. לא יודע. צריך לשאול את המשיח את השאלות האלה. אני לא יודע. אבל השאלה היא שאלה. אין ספק שהוא צודק בזה. כלומר, אנחנו רואים פה בדור הזה דבר מאוד מיוחד. מצד אחד, אנשים נמצאים בתחתית הסולם, במידת הזהירות. מצד שני, הם מבקשים את האלטרנטיבה, כן? אלטרנטיבה לשימוש המוטעה בכוחות. זאת אומרת, זה לא הם רוצים. זהו, עשיתי מעשה רע, עכשיו אני לא עושה. מה יהיה עם כל הכוחות שכבר היו על פתח המציאות? לאן אני אקח אותם עכשיו? תגיד. עצרת את הסוס הזה, לאן הוא ילך עכשיו? טוב, אז הוא לא ירוץ לכיוון הזה, אבל לאן הוא כן ירוץ? הרי הוא מלא כוחות, הוא מלא... לאן הוא ירוץ? שאלה מצוינת. זו שאלה, אי אפשר לדון עליה מסגרת, כן? כמובן, ודאי וודאי, זו שאלה שהיא נוגעת לכל אחד בפרט. כל אחד עם הכוחות שלו, כל סוס והכוחות שלו, כל אחד עם הכוחות סוס שלו, אני לא יודע. כן? אבל שבאופן עקרוני, ודאי וודאי שיש מקום לשאלה הזו. כאשר אנחנו מכוח מידת הזהירות עומדים בדרכו של מעשה ומשיבים אותו אחור, אנחנו צריכים מאוד להיזהר שהכוחות החיוביים שהוטעו, הוטעו, רומו, הולכו שולל ושימשו לעבירה, אנחנו צריכים את האנליזה, את הפירוק הפנימי, כן? לקחת את הכוחות הטובים ולקחת אותם הלאה. זה נכון. לא יודע איך עושים את זה כרגע. אני לא מתיימר לתת תשובות כאלה במעמדים כאלה, בוודאי שלא. אבל הדרישה היא אמיתית. צריך להפנות השאלות האלו לרבנים שלנו, כן? אלו אנשים גדולים שחיים את הדופק של הדור, את רוח הדור. צריך להפנות השאלות האלה להם. יש לזה אסמכתאות רבות, הרב קוק מלא בזה. ההתעמלות של צעירי ישראל וכולי, כל הרבה פסקאות שהרב מדבר על זה. קדושת הבשר בדורנו. הוא מדבר על זה הרבה. צריך לבוא לרבנים ולהגיד להם, הרב, הרב נותן לי היתר להשתמש בכוחות. מה עליי לעשות? תגיד לי. מה לעשות עם הכוחות האלו? זה לא כוחות שליליים. החובתם לתת לנו תשובות, כן? של הרבנים הגדולים שלנו. אנחנו יודעים את השמות שלהם. כן. כן.
שעת המעשה. כדי המעשה עצמו, אני כל הזמן צריך להיות בבחינה, כאילו, לא רק לפני.
כן, בודאי. זה דבר נוסף. בשעת מעשה, זה הדבר השני, הנה. בשעת מעשה, שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותה במוזני זאת הידיעה, נכון? זה בשעת המעשה.
לא רק לפני, כאילו, גם תוך כדי עשייה.
תוך כדי עשייה. הבנתי מה שאתה אומר. לא, הבנת שאני אומר, לפני, הכוונה היא, לפני שאתה בא למעשה. לכאורה, אנחנו יכולים לחשוב שאפשר להסתפק. עכשיו אני בא לשתות כוס נס קפה. מותר אסור? מותר. יאללה, שותים. לא, אז הוא אומר, גם בתוך השתייה. ככה אתה אומר, נכון? גם בתוך השתייה, שים לב, זה נכון מאוד. שים לב, שלא חלילה מתוך המגע עם הסוכר, עכשיו אתה יכול כבר להגיע לחטא. זה יפה, זה נכון. נכון. בתוך המעשה, זאת אומרת, לא די להעמיד את הקריטריון של הטוב והרע לפני המעשה. כן? אלא אתה צריך לראות במגע עם המעשה עצמו שלא תיפול שם. נכון, שלא תיפול שם. זה גם אפשרות. אז הנה, אז יש לנו שלוש חלקים לזהירות. זהירות על מעשי העבר, זהירות לפני תחילת המעשה, וזהירות בעת המעשה. אגב, יש איזה חיזוק ואישור מהמקבילה של מידת הזריזות. במידת הזריזות הוא אומר שהזריזות חלה גם בשעת המעשה, נכון. בזריזות, בשעת המעשה, לא ירפה מן המעשה עד שישלים אותו לגמרי. כן? זה נקרא גיבור קרי. ואז כן אומר, זה התעוררות הרצון לפני המעשה. כן? אחרי זה יש קל כנשר, רץ כצבי, זה לקראת המטרה, וגיבור קרי זה להשלים את המלאכה עד תום. זאת אומרת, הזהירות לפני התכוננות הרצון, התעוררות הרצון, ההליכה לקראת הפעולה, זה קל ורץ, זה לקראת, יצירת המגע, ויצירת המגע עצמה, לקראת יצירת המגע, ויצירת המגע זה גיבור כארי, כמו ארי, שהוא תופס את תרפו ולא מרפא ממנו עד שהוא עושה ממנו, כן? עצמות עצמות. לא. נכון. אז גם בזריזות וגם פה כנראה בזהירות לזה הוא מתכוון. בשעת המעשה ממש. הזהירות מלווה את המעשה עד שהוא יצא בשלום. בשעת מעשה שלא יעשה שום מעשה, מבלי שישקול אותה במוזני זאת הידיעה. אם כי הוא לא מדגיש את מה שאתה אומר פה בדבריו, היה מקום לחשוב שהוא מתכוון רק לפני המעשה. בשעת מעשה שלא יעשה שום מעשה, מבלי שישקול אותו במוזני זאת הידיעה. אבל אחרי שהוא העלה את המעשה על המוזניים, והתשובה היא חיובית, תעשה אותו. לכאורה, אנחנו לא שומעים כאן את ההדגשה על הליווי. אבל לא יזיק להבין כך. לא יזיק בכלל להבין כך. מן הסתם. מן הסתם, הוא לא שולל את זה. אף כשהוא לא הדגיש את זה, אבל ודאי הוא לא ישלול את זה. בשעת מעשה שלא יעשה שהוא מעשה, בלי שישקול את המוזיאות הידיעה. ושלא, בשעת מעשה, הנה העבר, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה. שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו. מי מעלה אותם? מי ממגנט אותם? מה זה יעלה לפניו? את מי מעלים? משהו שהוא נמצא למטה. משהו שהוא נמצא למטה, בתחתית התודעה שלנו, מה שקרוי תהום הנשייה, זה תהום השכחה. הרבה דברים נמצאים בתהום הנשייה. למה נמצאים בתהום הנשייה? למה פלוני אלמוני יושב בבית המדרש ואף אחד לא מתעניין בו? מה, בגלל שבאמת הוא מיותר? לא. יכול להיות שבגלל שאנחנו לא מספיק רגישים כדי להרגיש נוכחותו. אם נהיה מספיק רגישים, אנחנו נוכל לראות שאדם שהתעלמנו ממנו אתמול, פתאום היום אנחנו יוצאים לקראתו. מה קרה פה? גם אתמול לא היה פה. מה קרה? עכשיו הוא לא נשכח מלב. כי יש בי משהו, יש בי איזה צד מוסרי, איזה תוקף מוסרי, שלא מניח לי להתעלם ממנו. אותו דבר גם יש רבדים רבדים בתוך הנפש, תקופות חיים, רשמי מעשים, שנמצאים בתאום הנשייה. למה? כי לא מגלים בהם עניין. איך נגלה בהם עניין? על ידי אהבת הטוב. אהבת הטוב היא דוחפת אותנו, כמו שאמרנו, לנקות את הרע מכל מקומות ממשלתו. לא רק מהרע הגלוי, אלא הרע הסמוי, שכבר עבר, שכבר נעשה, כן? שכבר שקוע בתחתית הנפש. הכל מחוזר, על הכל חוזרים, מחזרים אחרי הכל, המאסף לכל המחנות. כן? אני מחזר אחרי כל האבדות שלי, מכל תקופה שהיא בחיים. זה נקרא יעלה לפניו, זיכרון כלל מעשיו. אמרנו אם כן, למדנו מכאן, שכוח הזיכרון משתכלל ומתפתח כתוצאה מידיעת הטוב. זה כוח הזיכרון. אז אתה לא שוכח את חובתך בעולמך. אתה יותר זוכר את חובתך, אתה יותר זוכר ומכיר את הרע, אתה בעניינים במילים אחרות. אתה שוכח את מה צריך לשכוח וזוכר את מה שצריך לזכור. יעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו. אם יש תקופת חיים שאתה לא ער אליה, אתה לא ער להתפתחויות שהיו בה, אתה נמצא באיזה מצב של שכחה. זה מצב של שכחה. במילים אחרות, אהבת הטוב לא ערה ותוססת בך מספיק, כדי, כן, כדי לדוג, כדי לשלוט את הרושם העברי הזה, ולהעמיד אותך, להעמיד אותה מול עיניך. דוד היה מתפאר בזה ואומר, חטאתי לנגדי תמיד. חטאתי לנגדי תמיד. כל חטא שעשיתי אי פעם, תמיד לנגדי. משהו מופלא, עומד מולי. אני מתבונן בו כמשהו שהוא אומנם בתוכי, אבל מצד תודעת הטוב ואהבת הטוב, הוא מחוץ לי, הוא לא שייך לי. אני רוצה לזרוק את החוץ, זה נקרא נגדי, כן? אפשר להסביר נגדי בכל מיני אופנים. עזר כנגדו, כן? כל מיני אפשר להסביר את זה בכל מיני אופנים. אבל חטאתי לנגדי תמיד יכול להתפרש במובן של א', בתודעה שלי, ב', אני רואה מי נגדי, הרע שהולך נגדי, ג', הוא נגדי, הוא מולי, הוא מחוץ לי. אמנם אני במסע ומתן איתו, אבל אני תופס אותו כנטע זר, אל זר בקרבי, ואני בא להוציא אותו. אם כן, נגדי יכול לבוא פה מכיוונים שונים. הולך נגדי, הרע הולך נגד האדם, כן? הוא בהיר ועומד מולי בצורה ברורה. ג' הוא מחוץ לי ולא שייך לי, לכן אני יכול גם להוציא אותו. יעלה זיכרון כלל מעשיו. וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה. זו אבן המידה. תסתכלו, יש אולי במחנה יהודה יש עד היום את המשקלים האלו של פעם עם האבנים. אז אדם רוצה לקנות 5 קילו תפוחים בשוק, מה עושים? שמים על כף אחד משקולת של 5 קילו. המשקולת הזו זה קנה המידה. עכשיו כנגדה שמים את הסחורה. עד שהמשקולת מעוינת, כלומר עין מול עין, כן? עין בעין יראו. מעוינת, כן? עד שהמשקולת שווה, כן? אז אני יודע שיש לי 5 קילו תפוחי אדמה על הכף. אני שם בשקית, נותן את הכסף, הקונה, נותן את הכסף, לך הביתה. אותו דבר גם פה. יש פה את אמת המידה. זה אותה המשקולת. ידיעת הטוב והרע, כפי שהיא מצוירת על ידי התורה, היא המשקולת. עליה צריכים, על הכף השנייה, צריכים לשים את הסחורה. אם תצליח להגיע להסכמה של התורה עם מעשיך, אם יהיה מצב של עיון והכרעה, זה בסדר. אבל אם עדיין יש סטיות, חוסר איזון, משהו לא בסדר במה שמונח על הכף השנייה. הסחורה, המעשה שאתה בא לעשות, התורה שפתה לגביו פסק דין לחובה. לא, זה עדיין לא בסדר. זה עדיין לא שקל הקודש. אין פה עדיין את ההכרעה התורנית המדויקת. תמשיך לבדוק. משהו פה לא תקין. משהו פה לא בסדר. האיזון החוזר העלה שמפס הייצור יצאה סחורה שהיא לא לפי הרצוי. ככה זה בטכנולוגיה המתקדמת, יש מה שנקרא איזון חוזר. אתה מכניס מוצר מסוים לפס הייצור, הוא יוצא מצד שני, עכשיו הוא עובר בדיקה לאור התוכנית המקורית. אם זה בדיוק, הכל בסדר. אם לא, הוא חוזר לשלב שאותו דילג פספס, או השלב הזה הוא לא מיצה אותו עד תום בתהליך הייצור, ושוב יוצא. זה נקרא איזון חוזר, תהליך של בדיקה. זה האיזון החוזר, זו הבדיקה שקיימת בתוך נפש האדם, שמי שמצליח לחולל את המערכת הזו, והרמח"ל אומר לנו איך עושים את זה, אז הוא נמצא כל ימיו במשפט. כל ימיו במשפט. משפט מופלא. אשרי מי שיש לו בית הכיסא ליד שולחנו, שתמיד הוא נמצא בתהליך של בירור ועיכול פסולת מתוך האוכל, הבירור של הפסולת מתוך האוכל. עד כך זה מגיע, שלא בשעת מעשה שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשה, וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה. לראות מה יש בם. מהרה, למה נדחה אותו? אתם רואים? שהוא אומר פה ידחה אותו, כי אי אפשר יותר מידחה, אותו הרע הבסיסי, אמן הרע הזה, מי הוא זה ואיזה הוא, אמן הרע הזה. אתה מזהה את הרע שנתגנב והתלבש במעשיך, זיהית אותו, תדחה אותו. אתה לא יכול לבטל אותו לגמרי, כי הוא יסוד הבחירה באדם. אין אפשרות לבטל. אתה יכול רק לדחות אותו, להחזיר אותו למקומו. תחזיר אותו למקומו, הוא מבחינתו יעשה את שלו. להכשיל אותך עוד פעם, הוא לא הצליח ככה. יכול להחכה יום יומיים, עד שתהיה לו ערני, עד שתירדם למשמרת, אז הוא יופיע. יש לו כל מיני דרכים לחזור ולהתגלות. וברוך השם זה ככה. אחרת החיים שלנו היו משעמים אינו מפקים, בוקר והדרך. לא יודע מה לעשות בעולם הזה בכלל. כן? ברוך השם שהוא חרוץ ונמרץ, זה נותן טעם לחיים. ברוך השם, באמת אני אומר את זה, לא במליצה. באמת אני אומר. שבח לי. אז אתה רק יכול לדחות אותו. אז אם זהית את פרצופו של הרע בתוך המעשה, הרע היסודי, הפשט אותו, הצג אותו במערומיו, תוריד מעליו, תקרא מעליו את הלבוש, ותחשוף את פרצופו האמיתי, ותדחה אותו בבושת פנים. תלך מכאן. אני לא רוצה אותך במעשה. התלבשת במחשבתי, אני רוצה שתלך מכאן. מהר. דוחה אותו. דוחה אותו. ובמקומו, כמובן, תרף ומיד, אני, כן, מכניס משהו אחר. אני לא יכול להיות מצב של ריק. אין מצב של ריק. אין רע, צריך להיות טוב. סילקתי אותו, דחיתי אותו, ועכשיו אני מלביש רצון אחר בתוך הלבוש. לוקח את אותו לבוש שהשתמשו בו לרעה, ואת אותו לבוש עכשיו אני מכניס רצון חיובי. זה הדבר הכי נפלא. לפעמים יכול להיות, כמו שאמרנו מקודם, יכול להיות שיעבור איזה זמן. יכול להיות שאני מוציא את הרע מהלבוש הזה, והלבוש הזה עכשיו נשאר בקולב. לא משתמשים בו. אני לא אשתמש בו עכשיו, בשבוע הקרוב אני לא משתמש בו. לא לטוב ולא לרע, זה תקופת השעה, זה מין דילי כזה. לפעמים אנחנו עושים את זה, זה מין דילי, אבל צריך לעשות במודעות. כי תקופות של ריק בחיי אדם זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. מאוד קשה להשאיר לבושים בתוך הנפש, מיוחד כוחות שהתפתחו יפה, ומחפשים את פורקנם, שייך לסוגיה שדיברנו מקודם. כוחות כאלה להשאיר בדילי מאוד קשה. מאוד קשה. כי כל כוח זמין, כל כלי זמין במציאות, הוא תרבו מיד, יש כוחות פנימיים שרוצים להשתמש בו. כן? ולכן, כשאנחנו נמצאים במצב של תקופות מעבר, משימוש שלילי לשימוש חיובי, אנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא להשאיר את הלבושים לאורך זמן, מבלי שימוש. דבר מסוכן, דבר מסוכן. אבל יכול להיות, יכול להיות, שעה, שעתיים, יום, יומיים, או שימוש חיובי, באותו כוח, למשל, כוח הדמיון שלי שימש עד עכשיו, לא יודע על פרסומות, לא יודע על מה, עכשיו אני נכנס לבית המדרש ומשתמש בו כדי לדמיין את עבודת הכהנים בבית המקדש. אז כבר לקחתי, עשיתי איזושהי הפנייה. אולי זה מעבר חריף מדי, אפשר להתווכח לזה. יכול להיות, לא משנה, אבל את הרעיון אתם מבינים. בסדר, בסדר, אפשר משהו אחר. אבל לתת לו כבר איזה שימוש, להרגיל אותו קצת בקודש יותר. אבל צריך לדעת, שלבוש כזה לא יישאר לאורך ימים ושעות, לא יישאר בלי שימוש. חד וחלק, מיוחד אצל אנשים נמרצים, בעלי לבושים סגנוניים, כן? ססגוניים ומפותחים מאוד, אי אפשר להשאיר אותם. ביטלים בצורה כזו, ודאי שלי. אז מה שיש במערה, ידחה אותו, את אותו הרע, נקודת הרע שבתוכו. ומה מן הטוב? אם הוא זיהה בתוך המעשים מרכיבים חיוביים, נוכחות של יצר הטוב. ומה מן הטוב? להתמיד בו, זה הרצף, ולהתחזק בו. התמדה והתחזקות, זה שני ממדים. ההתמדה זה על מישור הזמן, להתמיד עוד ועוד במעשה ההוא. אם כן, אם מכוח השיפוט שפטת את המעשה שעשית וזהית שעל פי הגדרה הלכתית הוא קרוי טוב. א', תתמיד בו, תחזור על אותו מעשה שוב ושוב, ותתחזק בו, תפתח את כוחות הרצון לבחור במעשה הזה שוב ושוב. ההתמדה והתחזקות הם קשורים זה לזה. הם גם שתי היבטים שונים ביחס אל המעשה, אבל הם למעשה קשורים ויונקים זה מזה. אי אפשר להתמיד בלא התחזקות, ואי אפשר להתחזק בלא התמדה. שני הדברים הם קשורים זה בזה. אבל ההתמדה וההתחזקות זה היחס הנפשי שצריך להיות כלפי חלקי הטוב שאנחנו מזהים בתוך מעשינו. לא להשליך את המעשה הטוב הזה, לראות בו כדבר מזדמן. עשיתי מעשה טוב את מלכה, עשיתי מעשה... אז למה אתה לא חוזר אליו מחר? מחרתיים. מה, אתה רשאי? כן. אתה רשאי לזלזל במעשה הטוב הזה? להתייחס אליו באופן הרעי? כן? חד פעמי? תתחזק בו, תתמיד בו. ואם ימצא בימין הרע, אז יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה, יעשה לסור מן הרע ההוא ולהתאר מהו. זה דורש הסברה, אני כבר סימנו לנו שצריך לעצור, זה דורש קצת הסברה, כי לכאורה הוא כבר דיבר על הרע לפני, אז אתה זוכרים. אם ימצא מהרע, ידחה אותו. אז מה פתאום הוא חוזר לרע פה? שמתם לב לבעיה. לראות מה יש במערה למה נדחה אותו. ומה מן הטוב להתמיד ולהתחזק. עכשיו פתאום הוא חוזר לרע. ואם ימצא בהם מן הרע, אז יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע. כלומר, כנראה רוצה למקד אותנו, עכשיו בהבנה, נכון, מצאת מן הרע. אבל אתה חושב שקל להפריד בין הטוב והרע? אתה חושב שקל להפריד את הרע מן המעשה? זאת אומרת, הרי יש פה לכידות חזקה מאוד, צריך להבין שמעשה רע שאתה עושה, ויש בתוכו את המרכיב השלילי, את היצר הרע היסודי, לעשות הפרדה בין השניים האלו זה קשה. אז לכן הוא חוזר אלינו שוב, אל אותו החזיון של הרע. את זה לא צריכים לעשות לגבי הטוב. לגבי הטוב, מצאת הטוב בתוך מעשיך, מצאת את העקבות של היצר הטוב, תתמיד ותתחזק. אבל אם מצאת מן הרע, לפתור את הסיבוכיות הזו, של התמזגות כוח הרע היסודי בתוך הלבושים של הדמיון והרגש, הלכידות הזו בתוך הנפש מופיעה כמשהו מאוד חזק. חבר את הידיים ביחד, בצורה חזקה, נו, איך נפריד? אתה לא יכול להפריד את הידיים, לא יכול, אתה לא יכול, אין לך סיכוי. מה, אתה תפוצץ לי אותה מצוות, כן? יכול שאתה יכול. אבל סתם להפריד אתה לא יכול, אתה צריך תחבולה, אתה צריך להגיד לי, היי, מה דעתך, יום יפה היום, נכון? כן, איזה יופי. ולפריד, לעשות איזו פעולה זריזה כזו, להסיח את דעתי, זה נקרא תחבולה. כלומר, כשאנחנו באים להתמודד עם יציאות הרע בתוך המעשים שלנו, ובאים להפריד אותו מן הלבוש, ועל ידי זה לעשות את הבירור מחדש, את הרע לדחות לתהום הרבה, ואת הלבושים לקחת לקדושה, עצם ההפרדה הזו היא דורשת מה שהוא קורא כאן, יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע הוא, ולהיטהר ממנו. פה צריך כבר תחבולות, זה תורה שלמה, בתחבולות תעשה לך מלחמה, יש המון עיצות, המון המון עיצות, כן? איך להחליש את הזיקה שבין הרע לבין הלבושים, יש הרבה עיצות לזה, הוא עצמו מביא כמה מהם פה, בדרכי קניית הזהירות, הוא מביא את זה, כן? אבל יש הרבה עיצות, ספרי המוסר מלאים בעיצות, זה ברור שלא כל עצה מתאימה לכל אדם, וגם עצה יתאים לך ביום א', ייתכן שביום ד', היא כבר לא תתאים לך, כי היצר לומד מהר מאוד את התחבולות שלו. יש בזה, כן? מהר מאוד הוא לומד תחבולות. אנחנו צריכים כל הזמן להחליף אמצעים, כן? האמצעים הלוגיסטיים, הארסנל הזה, של המלחמה ביצר, צריכה להיות מאוד מאוד יצירתית. אבל תחבולות יש. נצור כאן.